העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-19 של הלכות מכירה. פרק זה עוסק באחריות המוכר כאשר המקח נלקח מיד הלוקח. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דין מכירה דבר שיש עירור על בעלותו של המוכר, לאחר מכן על דיני האחריות של המוכר כשניטל המקח מהלוקח מחמתו, והרמב״ם מסיים את הפרק בדינים שונים החלים בעת מכירת קרקע שלא באחריות. פתח הרמב״ם בהלכה א', אסור למוכר למכור לחברו קרקע או מטלטלין, חפצים ניידים שניתן לטלטלה ממקום למקום, שיש בה סיכין, דהיינו שיש אנשים המערערים על בעלות המוכר על הדבר וטוענים שהוא שלהם, וכגון שטוענים שהדבר נגזל מהם. וכן אסור למכור קרקע או מטלטלין שיש בדין, שיש תביעה בבית הדין על אותו הדבר, ובשני האופנים אסור למוכר למוכרו עד שיודיעו, שיודיע המוכר לקונה קודם המכירה, שיש עירור על הבעלות או תביעה בבית הדין, שאף על פי שאם יוציאו בית הדין את המקח מהקונה, הרי האחריות של המקח עליו, על המוכר, שיצטרך להחזיר לקונה את דמי המקח, ונמצא שהקונה לא יפסיד את מעותיו. מכל מקום אסור למכור לו את אותו הדבר, עד שיודיעו שיש בעיות בדבר, משום שאין אדם רוצה שייתן את מעותיו בקניית דבר, ועל ידי זה יהיה יורד לדין ויהיה נתבע מאחרים. שאדם רוצה לקנות מקח שנקי מכל עירור ודין. ומקח כזה שיש עליו עירור, הוא כמקח שנמצא בו מום, שיש בו איסור הונאה, שאסור למוכרו עד שיודיע לקונה שיש בו מום, והמוכרו ללא הודעה עובר על האיסור של אל תונוי שתחיד. הלכה ב', המוכר קרקע לחברו, ואחר שקנה לוקח את הקרקע בקניין גמור באחד מן הדרכים שקונים בהן את הקרקע, דהיינו על ידי נתינת כסף למוכר או כתיבת שטר על הקרקע, או על ידי שהחזיק בה וקנה בקניין חזקה, ולאחר שקנה לוקח את הקרקע עוד קודם שהשתמש בה, יצאו עליה מערערים שטובים את הקרקע לעצמם בטענה שהיא גזולה מהם או שהמוכר חייב להם האות וכדומה, הרי זה הקונה יכול לחזור בו מהמקח אף על פי שכבר קנה את הקרקע. שהרי זה מקח טעות שנחשב הדבר שקנה חפץ שיש בו מום, שאין לך מום גדול מזה שעדיין לא נהנה בו הקונה כלל, וכבר באו הטובין להוציא את הקרקע מתחת ידו. דהיינו שאף אם המערערים לא הוציאו את הקרקע מיד הלוקח, אלא רק תבו אותה בטענה שהיא שלהם, וייתכן שלא יצליחו להוציאה כלל, הרי עצם העובדה שיצאו על הקרקע מערערים עוד קודם שהשתמש בה, הרי נחשבת לפגם גדול בקרקע זו, ולפיכך נחשבת קנייתו את הקרקע למקח טעות והוא יכול לחזור בו מהמקח. ולפיכך יבטל המקח כדין כל מקח טעות, ויחזיר המוכר לקונה את הדמים ששילם בעבור הקרקע, ויעשה המוכר דין עם המערערים שהוא יעמוד איתם לדין, ובית הדין יקבע אם הקרקע שייכת להם או למוכר. אך מכל מקום המכירה שמכר תחילה את הקרקע כבר נתבטלה. אך כל זה כשיצאו על הקרקע מערערים עוד קודם שהשתמש הלוקח בקרקע, אך באם כבר נשתמש בה הלוקח שימוש כלשהו לאחר שקנה אותה, ואפילו לא השתמש בה ממש, אלא רק דש את המצר שלה וירבו עם הארץ, שהייתה ללוקח שדה בסמיכות לשדה שקנה, והייתה בין שתי השדות קרקע מוגבעת ששימשה כגבול בין השדות, והוא כבש את הגבול שבין השדות והנמיך אותו עד שנעשו שתי השדות כשדה אחת, שכיוון שקנה את הקרקע וגם נשתמש בה, ומכיוון שהוא נהנה ממנה היא כבר נתחבבה עליו, ואף על ידי שחיבר אותה לשדהו היא נתחבבה עליו, הרי שוב אין הדבר נחשב למום גדול כל כך, שהמום הוא בכך שיצאו עליה מערערים כשעדיין לא הספיק ליהנות ממנה כלל, אך באופן זה שכבר נהנה בה ורק לאחר מכן יצאו עליה מערערים, הרי מכיוון שלא הוציאו מידו את הקרקע, אין הדבר נחשב למום כל כך, ולפיכך אינו יכול לחזור בו, אלא נשאר את השדה ברשות הלוקח, והוא עושה דין עם המערערים, ואם הוציאו המערערים את הקרקע מידו בדין, יחזור על המוכר שישיב לו את דמי השדה כדין כל הלקוחות הנטרפים, שבאם נלקחה מהלקוחות הקרקע שקנו על ידי בעלי החובות של המוכר או על ידי מי שגזלו המוכר, הרי הם חוזרים וגובים מהמוכר את מה ששילמו לו על הקרקע מפני שנתחייב באחריותה, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. הלכה ג', כל המוכר לחברו קרקע או עבד כנעני או שר מטלטלין, הרי זה המוכר חייב באחריותן, דהיינו ליתן את דמיהם לקונה באם הוציאו מידו מחמת המוכר. כיצד? באם הוציא אדם בדין את המקח מיד הלוקח מחמת המוכר, משום שהיה מקח גזול וזהו בין בקרקע ובין במטלטלין, או משום שהיה המוכר חייב לו מעות ואז הוא יכול לגבות מהלוקח את הקרקע, הרי זה חוזר הלוקח ונותן את כל הדמים שנתן תמורת המקח מן המוכר, שהרי נלקח ממנו המקח מחמתו של המוכר, וכשמחר את הדבר יתחייב באחריותו שיחזיר לקונה את דמיו אם יוציאו ממנו מחמתו, שכך הוא הדין בכל ממכר, אף על פי שלא פירש הלוקח דבר זה שהמוכר יהיה חייב באחריות המקח אם יוציאו ממנו, אלא קנה סתם ללא שפירש את אחריותו של המוכר, הרי סתם מחירה היא באחריות המוכר למקח, ואפילו מכר את הקרקע בשטר ולא הזכיר בו את האחריות, שמכיוון שכתב המוכר שטר על הקרקע ולא פירש בו את האחריות, הרי ניתן לפרש זאת שהמחירה היא שלא באחריות, הרי אין הדין כן, אלא אף במקרה זה, הרי זה המוכר חייב באחריותה. שכל מחירה סתם היא באחריותו של המוכר, ומה שהאחריות לא הוזכרה בשטר, הרי טעות סופרי, שהסופר חשב שמכיוון שלא הזכיר המוכר בפירוש שהוא מתחייב באחריות, הרי מחירה זו היא שלא באחריות, ולפיכך לא כתב את האחריות בשטר, אך למעשה אף באופן זה חלה האחריות. וכדעת הרמב״ם סוברים הרמב״ן והריטב"ו, אחרי וצובר שאחריות טעות סופרי, כאשר המוכר אמר לסופר לכתוב את האחריות בשטר, והסופר שכח לכותבה. אך באם לא אמר המוכר שהוא מוכר אותה באחריות, לא חל האחריות עליו. ובשולחן ערוך נפסקה ההלכה כשיטת הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' במה דברים אמורים שכשהוציאו את המקח מיד הלוקח מחמת המוכר חייב המוכר להשיב את דמי המקח הרי זה רק באופן שהוציאה מערר את המקח מיד הלוקח בבית דין של ישראל והאופנים שעל ידם מוציאים בית דין את המקח מן הקונה הם כגון שהיה המקח מטלטלין והיו גנובין או גזולין ביד המוכר שהמוכר גנב או גזל אותם או שהיה המקח קרקע והייתה הקרקע גזולה בידו ובקרקע יש גם אפשרות נוספת שאינה קיימת במטלטלין או שבא על חוב של המוכר וטרפה לקרקע מיד הלוקח בחובו מאחר שנשתעבדה לו קודם המחירה והכל בכל האופנים הללו מה שהמוכר צריך להשיב את הדמים ללוקח הוא דווקא כשיצא המקח מידו בבית דין של ישראל על פי דין תורה אבל אם הגוי הוא שהוציא את המקח מן הלוקח אף שהוא הוציא אותה מחמת המוכר בין אם הוציא את השדה בדין המלך שהוא הוציא אותה ממנו על פי הדינים שהמלך קבע ובין אם הוציאה בערכאות שלהן שהשופטים הגויים פסקו להוציא את המקח מידו מחמת המוכר על פי חוקיהם הרי אין המוכר חייב באחריותו, ואין הוא צריך להשיב ללוקח את הדמים ששילם לו. ואף על פי שהגוי טוען שהמוכר גנב ממנו חפץ זה או גזלו ממנו, ואף הביא עדים גויים שעידו על כך, אף על פי כן אין המוכר חייב לקונה כלום, שזה שהגויים הוציאו ממנו את הדבר אונסו, שאף שהוציאו ממנו את המקח על פי דיניהם מחמת המוכר, הרי מכיוון שלא הוציאו ממנו את הממון על פי דיני התורה, הרי אין הדבר נחשב שהוציאו ממנו את החפץ בדין מחמת המוכר, ואף על העדים הגויים אין אנו סומכים על פי תורה, ולפיכך נחשב הדבר שהגויים הוציאו ממנו את המקח באונס, ואין המוכר חייב באחריות האונס, אלא רק שהוציאו את המקח מהלוקח מחמת המוכר על פי דין תורה. וכשהמלך הוציא ממנו את השדה על פי דיניו, הרי אף שהכלל הוא שדינה דמלכות הדינה, מבאר הבך שכלל זה נאמר רק לגבי דברים שהם מחוקי המלכות הנוגעים למלכות, כגון לתת מכס ולגבות מיסים וכדומה. אבל בדינים שבין אדם לחברו, בוודאי שאין פסק המלך על, שאם כך התבטלו כל דיני התורה. נחלקו המפרשים בדעת הרמב״ם מה יהיה הדין כאשר הבית דין של הערכאות הוציאו את השדה מהלוקח מחמת המוכר על פי דיני ישראל. האם באופן זה חייב המוכר לשלם לו את הדמים, או שרק כאשר בית דין של ישראל הוציאו את המקח ממנו, חייב המוכר לשלם לו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה' שמה שנתבהר שאין המוכר חייב באחריות האונס הוא רק שמחר לו את השדה בסתמה אך המוכר קרקע לחברו והתנה עמו שהמוכר התחייב ללוקח בשעת המקח שכל אונס ייוולד בקרקע זה דהיינו שבאם תילקח ממנו הקרקע באונס או שלא יוכל להשתמש בקרקע מחמת שיקרה באונס הרי הם יתנו בשעת המחירה שבכל אונס כזה יהיה המוכר חייב לשלם את הדמים שנתן לו הלוקח הרי אפילו אם בא גוי וגזלה מהקונה מחמת המוכר שטוען שה מוכר גזלה ממנו או שהוא חייב לו מעות וכך גם כשהשדה נלקחה ממנו בכל אונס אחר או שאינו יכול להשתמש בשדה מחמת שקרה באונס חייב המוכר לשלם לו את הדמים ומה שכתב הרמב״ם הוא גזלה מחמת המוכר מבאר הכסף משנה שהדבר בא למעט שבאם גזלה מחמת הלוקח כגון שטען שהלוקח חייב לו דמים הרי אף שיתנו שכל אונס שיוולד בקרקע ישלם המוכר את הדמים מכל מקום אין הדבר כולל אונס שיהיה מחמת הלוקח אבל אם נפסק זרם הנער שהיה משקה אותה, שהדרך להשקותה על ידי הנער שהיה עובר על ידה, והמים נכנסים בחריצים העשויים בשדה, וכך היא השקייתה של השדה שאין הדרך להשקותה בידיים, ומשנפסק זרם הנער שוב אין השדה יכולה להצמיח, או להפך שחזר הנער לעבור בתוכה, שזרם הנער שהיה דרכו לעבור על יד השדה נטע ממהלכו הרגיל ונכנס לתוך השדה והציף אותה, ועל ידי זה נעשה את השדה בריכה של מים שאי אפשר לזרוע בה ולהצמיח בה, או שבה זוועה רעידת אדמה והשחיתה אותה. הנה בכל האופנים הללו, אף שקרה בשדה עונש שלא מחמת הלוקח, שמחמתו הוא לא יכול להשתמש בה, ואף שהמוכר יתנה עם המראש שהוא ישלם לו על כל עונש שיוולד בקר כזאת, כל מקום הרי זה המוכר פטור מלשלם לו את דמי המקח, וזאת מאחר שעונסים אלו וכיוצא בהן עונש שאינו מצויו, ומכיוון שכך בוודאי לא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא, דהיינו דבר מופלא זה שקורה רק לעתים רחוקות בעת שיתנה עם הקונה שהוא מקבל על עצמו את האחריות של האונס, ולא רק העונסים שנמנו בהלכה זו, אלא כך גם כל עונש שאינו מצוי שקרה בקרקע, אינו בכלל התנאי הזה שיתנה המוכר שהוא אחראי לעונסים, וזאת משום שהתנאי שבממון חל רק על דברים שהיו בליבו בשעת התנאי, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. ולפיכך, אף שהמוכר יתנה בפיו שהוא אחראי לכל עונש שיוולד בקרקע זה, כיוון שבליבו לא חשב על העונש שאינו מצוי, אינו בכלל התנאי. וממשיך הרמב״ם בהלכה ו', הוא הדין לכל תנאי שיתנה אדם עם חברו בענייני ממון, שאין מתייחסים רק לדברים שהוציא בפיו, אלא עומדים את דעת המתנה ומשערים מה התכוון לכלול בתנאי שיתנה. ואין כוללין באותו התנאי, אלא את הדברים הידועים והמצויים שבגללם היה התנאי. דהיינו שהטעם שיתנה תנאי זה הוא משום שחשש לדברים מסוימים, והם הדברים שהיו בדעת המתנה בשעה שיתנה, שלהם התכוון. אך דברים שלא מחמתם הוא עשה את התנאי, וכן דברים שאינם ידועים ומצויים, שברור הדבר שלא התכוון לדברים הללו בשעת התנאי, הרי אף על פי שהם כלולים בלשון התנאי, כיוון שבוודאי לא הייתה דעתו עליהם ולא התכוון אליהם בתנאו, אין הם כלולים בתנאי. ואתה מביא הרמב״ם מעשה שמביאה הגמרא בגיטין המהווה דוגמה לכלל זה. הלכה זין, מעשה באדם אחד ששכר מלאכים להביא סומסמין עם ספינתם למקום פלוני, ודרך המלאכים היה להוליך סחורות בספינה ששטה לאותו מקום על גבי נהר מסוים. והתנאי מהן בעל הסומסמין שהן חייבים בכל עונש שיערה להם בדרך עד שיגיעו הסומסמין למקום פלוני, דהיינו למקום היעד שאליו הם צריכים להביא את הסומסמין. ולאחר מכן נפסק הנהר שיהיו מוליכים בו בקביעות את כל הסחורות לאותו מקום, שנעשה הסכר שמנע מהמים לזרום עד לאותו מקום, ואמרו חכמים, זהו רובה בגמרא בגיטין שם, שזה עונש שאינו מצוי הוא, שאין זה דבר מצוי שנער המגיע למקום מסוים יפסיק להגיע לשם, כך שלא הייתה דעתם של המלאכים על עונש זה בשעה שקיבלו על עצמם את אחריות העונסים, ולפיכך אין המלאכים חייבים להוליך סומסמין אלו על גבי הבהמה עד אותו מקום שאליו התחייבו להביא את הסומסמין. וכן כל כיוצא בזה באופנים אחרים שדברים שאינם מצויים אינם בכלל התנאי. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דינים שונים הנוגעים למחירת קרקע שלא באחריות. הלכה ח', המוכר קרקע לחברו, ובשעת המחירה התנה המוכר עם הקונה שלא יהיה עליו אחריות ולא יחזיר לו את דמי הקרקע אם יוציאו מידיו, אף אם יוציאו מחמת המוכר. הרי אף שנתבהר בהלכה ג' שכל המוכר דבר בסתמה, אף שלא התנה בפירוש שיתחייב באחריותו, הרי הוא חייב באחריותו. הרי באופן זה שבו התנה עמו בפירוש שהמחירה היא על דעת שלא תהיה על המוכר אחריות, הרי אף אם הוציאו את הקרקע מהלוקח מחמת המוכר, אין המוכר חייב באחריותה. ואפילו אם נודע לאחר מכן בוודאי על ידי עדים שזו הארץ הייתה גזולה בידי המוכר שום אחר קרקע שאינה שלו כלל, ולפיכך היא יצאת בדין תורה מיד הלוקח, הרי אף על פי כן אין המוכר חייב כלום ללוקח, שאינו חייב להשיב לו את המעות שהוא שילם לו תמורת הקרקע שמחר לו שלא הייתה כלל של המוכר, וזאת מאחר שיתנה עמו שאין לו עליה אחריות, והכלל הוא שכל תנאי שבממון קיים, ובאופן כזה אנו אומרים שהקונה קנה אותה במחיר מוזל, על הצעת שאולי יתברר שהיא כן שייכת למוכר וכך הוא יוכל להשתמש בה. ואין צריך לומר שאם לא נתברר שהשדה לא הייתה לכתחילה של המוכר, שהייתה גזולה בידו, אלא בא בעל חוב של המוכר וטרפה מהלוקח בחובו שקדם למחירה, שבאופן זה שהמוכר מחר לו לכתחילה קרקע שלו, והיא רק נלקחה אחר כך מהלוקח מחמת המוכר, הרי בוודאי שאינו מחזיר לו המוכר כלום מדמי המקח שנתן לו, שהרי כל תנאי שמתנים בממון קיים, ומאחר שיתנה עמו שהוא מוכר לו את השדה על מנת שאין לו עליה אחריות, הרי אף אם היא נלקחה מחמתו, וכאמור יתרה מזו, אף אם יתברר שמלכתחילה היא לא הייתה של המוכר אלא הוא גזל אותה, אין המוכר חייב להשיב ללוקח את הדמים שילם לו. ובאופן זה שהתברר שהשדה לא הייתה כלל של המוכר מלכתחילה שהייתה גזולה בידו, נחלקו בדבר בבבא בתרא, רב פאפא ורב זביד. לדעת רב פאפא, רק אם נטרפה השדה על ידי בעל חוב, אין המוכר חייב להשיב את המעות. אך באם נתברר שהיא הייתה גזולה בידו, עליו להשיב את המעות. אך הרמב״ם פוסק את ההלכה כרב זביד, שאף כאשר התברר שהייתה גזולה ביד המוכר, אין המוכר חייב להשיב את המעות, משום שיתנה שלא יהיה לו אחריות עליה וכל תנאי שבממון קיים. הלכה ט', ראובן שמחר שדה לשמעון שלו באחריות, דהיינו שהוא יתנה עמו בפירוש בשעת הקנייה, שאף אם יוציאו אותה מידו מחמת המוכר, הוא לא יוכל לתבוע ממנו את הדמים, ובא אדם שלישי ששמו לוי והוציאה בדין התורה מיד שמעון הלוקח מחמת ראובן המוכר. הרי באם רצה ראובן המוכר לעשות דין עם לוי, דיינו לבוא לבית דין לטעון טענות כנגד דבריו של לוי או להוכיח שאין דבריו נכונים, הרי זה עושה שראובן המוכר יכול לעשות כן, ואין יכול לוי לומר לו מה לי ולך. הרי אינך בעל דיני ואין לך זכות לבוא ולטעון טענות כנגדי. ובלשון הגמרא, לאו בעל דברים דידיית, שרי לא לקחתי ממך את השדה אלא משימון הקונה, ואין לך זכות לטעון כנגדי מאחר שכשאקח את השדה מהלוקח, הוא יתבע ממך את הדמים ששילם לך תמורת השדה, שהרי אין עליך אחריות שמחרת את השדה בתנאי מפורש שלא יהיה עליך חיוב אחריות, כך שאף אם אקח ממנו את השדה, אין אתה חייב לשלם לו את הדמים שנתן לך תמורתה. ומכל מקום אין טענתו זו של לוי מתקבלת, וראובן המוכר יכול לעשות עם עודין, שרי ראובן המוכר אומר לו, אין רצוני שיהיה לשימון הקונה תרומת, די נוקס ותינה עליי, שרי הפסיד בגללי ששילם לי מאות על הקרקע והקרקע נלקחה ממנו מחמתי, ולפיכך רצוני לעמוד עמך בדין כדי להוכיח שטענותיך אינה נכונות ולהעמיד את הקרקע בידו של שימון הלוקח. ומשום שלהעמיד את הקרקע בידו של שימון הדבר נוגע לראובן כדי למנוע תרומת של שימון עליו, עכשיו ראובן כבעל דבר בדין זה והוא יכול לעשות דין עם לוי. תמו הראשונים, מה נפקה מינה בדבר שראובן יכול לטעון עמו בבית הדין, והרי את כל הטענות שיש לראובן הוא יכול לגלות לשימון, ושימון יעמוד עם לוי בדין. ותרצו התוספות שנפקמינה באופן שראובן הוא פיקח ובעל דברים יותר משימון, כך שיש תועלת בדבר שראובן עכשיו לבעל הדין שהוא יוכל לטעון בבית הדין, וכך יש יותר סיכויים להצליח בדין כנגד לוי. ובראשונים הובאו עוד כמה וכמה נפקמינות בדבר. הלכה יוד, ראובן שמחר שדה לשימון שלו באחריות, שיתנה עמו בפירוש בשעת הקנייה שאין הוא מתחייב באחריות, שבאופן זה אף אם השדה נלקחה משימון מחמת ראובן, אין ראובן צריך להחזיר לו את הדמים. וחזר ראובן המוכר ולקח שהוא קנה את אותה השדה משימון באחריות, שהתנה עמו שאם השדה תלקח מראובן, יוכל ראובן לתבוע משימון את המאות ששילם לו עליה, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף אותה ממנו, שאדם שילבה לפני המחירה הראשונה מאות לראובן, ובכך נשתעבדה לו שדה זו שהייתה בשעת ההלוואה של ראובן, בא לגבות מראובן שדה זו שראובן מחרה תחילה לשימון ולאחר מכן קנה ממנו, ומאחר שראובן מחר את השדה לשימון שלו באחריות, אין ראובן אחראי כלפי שמעון על כך שהשדה שמחרה לו נלקחה על ידי בעל חובו של ראובן. אך לאידך, מאחר שראובן קנה את השדה משמעון באחריות, הרי שמעון אחראי כלפיו על כך שהשדה נלקחה מראובן, שהרי נלקחה מראובן מחמת שהשדה שמחר לו שמעון הייתה משועבדת כבר לבעל חוב. ואם כן, לחיורה ראובן היה יכול לתבוע משמעון את המאות ששילם לו תמורת השדה, וכך היא אכן שיטת רמי בר חמי בגמרא בכתובות. אך ההלכה היא כשיטת רבא שחולק עליו וסובר שראובן אינו יכול לחזור על שמעון שישיב לו את דמי השדה שנתן לו, וזאת משום שכאשר ראובן מחר לשימון את השדה, הרי אף על פי שראובן לא קיבל עליו אחריות לשימון, מכל מקום את האחריות שלו עצמו הוא קיבל, שלא יהיה הוא המוכר מתחילה, והוא המוציא לעצמו את דמי השדה שנלקחה מחמתו משימון. דהיינו שאף שראובן לא קיבל על עצמו אחריות במקרה שאנשים אחרים יוציאו את הקרקע משימון, אף אם הם יוציאו את הקרקע מחמתו, הרי בוודאי קיבל אחריות כאשר הוא עצמו תובע משימון את דמי הקרקע שנטרפה מחמת חוב שהוא עצמו חב. כך שעל הדמים הללו ששימון התחייב לו מחמת אחריותו, בוודאי חלה על ראובן אחריות משום שמחר לו את השדה תחילה, שאינו יכול לתבוע ממנו את הדמים הללו שתשלומיהם נגרמו מחמת חובו של ראובן עצמו. וכל זה כשהבעל חוב של ראובן עצמו טרף את השדה מראובן. אבל אם השדה שמחר ראובן לשימון וחזר וקנה ממנו הייתה שדה שראובן ירש מיעקב אביו, ולאחר שראובן חזר וקנה את השדה משימון, בא הבעל חוב של יעקב אביו של ראובן וטרפה מיד ראובן, שכאשר אדם יורש נכסים מאביו, יכול הבעל חוב של אביו לטרוף את החובות של אביו מהנכסים שירש ממנו בנו, וכך טרף הבעל חוב של יעקב אביו של ראובן את השדה שראובן ירש מאביו, ולאחר מכן מחרה לשימון ושוב קנה ממנו. הרי במקרה זה חוזר ראובן בכל הדמים על שימון, מפני ששימון קיבל לו האחריות בשעה שמחר את השדה שוב לראובן, באם תתערף השדה מיד ראובן, ששימון התחייב להשיב לראובן את הדמים ששילם לו, אך ראובן לא קיבל לשימון אחריות של אחרים כלל, שראובן מחר את השדה לשימון שלא באחריות, שמשמעות הדבר שהוא לא מקבל עליו אחריות באם השדה תילקח משימון על ידי אחרים, שרק במקרה המבואר בתחילת ההלכה, כאשר השדה נלקחה מחמת חובו של ראובן עצמו, הרי באופן זה אין ראובן יכול לגבות משימון את דמי השדה, שהרי את האחריות של עצמו קיבל עליו. אך במקרה זה שהבעל חוב טרף את השדה לא מחמת ראובן אלא מחמת יעקב אביו, הרי זה בכלל מה שראובן לא קיבל על עצמו אחריות של אחרים, ולפיכך חייב שימון להחזיר לראובן אופן את דמי השדה שמחרה לו באחריות. וישנה גרסה ברמב״ם, אבל אם בא בעל חוב של יעקב אביהם הוטרפה מיד ראובן, ולא יעקב אביו, דהיינו שראובן ושמעון היו אחים, ויעקב היה אביהם של ראובן ושמעון. ועל פי זה מבאר האור שמח את דברי הרמב״ם באופן אחר. אך בשולחן ערוך הגרסה היא אבל אם בא בעל חוב של יעקב אביו, שיעקב היה אביו של ראובן, וכפי שנתבאר. וכאן מסתיים הפרק ה-19 של הלכות מכירה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.